יוצאים ממצרים. ירושלים, ה' ניסן תשע"ה. תקשור עם בנימין ומנחם. בנימין: אוי וי, אוי וי, אוי וי, שבעה קורבנות תמימים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אוי וי, אוי וי. כמה שבכיתי כששמעתי, כמה שריחמתי על התמימים האלה, על הקורבנות התמימים. ראיתי תמונה של המשפחה, ראיתי את הילדים, ראיתי פנים יהודיים, אמיתיים, עדינים, קרובים לקדוש ברוך הוא, קרובים להשם. אוי וי, אוי וי, אוי וי. לא יכולתי להפסיק לבכות, אפילו שידעתי שהם נולדו בשביל זה. הם נולדו להיות קורבנות, אבל בכל אופן זה קורע את הלב. במלחמת העולם השנייה זה קרה להרבה משפחות. זה לא היה משהו יוצא מן הכלל. אוי וי, אוי וי, אוי וי. אבובה ורבה, זכר צדיק לברכה, איבד את כל הילדים שלו, יותר משבעה ילדים, וגם את אשתו. הצן ורבה זצל, גם הוא, הייתה לו משפחה גדולה לתפארת, כולם הלכו. הוא הגיע בלי המשפחה לארץ. אוי וי, אוי וי, אוי וי. אבל עכשיו אנחנו חיים בעולם שאומנם יש בו מלחמות, אבל יש מקומות בלי מלחמות. במערב, מה שנקרא המערב, אנחנו לא רגילים לשמוע את זה, אנחנו לא רגילים להרגיש את זה, אז זה בולט הרבה יותר. נכון, אנחנו שומעים הרבה סיפורים מהשואה ובוכים על זה, אבל זה לא נוגע בנו אם אנחנו לא עברנו את זה, או שאנחנו לא קרובים של האנשים שעברו את זה. אנחנו מסתכלים על זה כאיזה משהו שקרה בעבר. אבל עכשיו רואים, לא במלחמה, רואים שבע נשמות נשרפות חיים, ולא על ידי טרוריסטים. זה קורה ממש ישר משמיים, אז זה ממש מפריע לנו פי כמה וכמה יותר מכל הסיפורים מהשואה. ואם כן, עם ישראל, זה מסר בשבילנו. הם נולדו בשביל זה, הם נולדו להיות הקורבנות. הם צדיקים כל אחד מהם, אבל זו אזהרה בשבילנו, זהו מסר עבורנו. תראו מה זה החיים. יום אחד כולם שמחים, הולכים לבתי ספר, אוכלים, אומרים ברכות, מתפללים וכולי, ופתאום הכל נחרב, שלא נדע, פשוט נחרב. איך זה יכול להיות? יש להם אבא, אדם גדול. הוא עשה קידוש השם ענק. אני בטוח שהוא שבור בפנים, אבל הוא יודע, והוא אומר את זה ברור, שהוא לא יודע למה הוא נבחר בשביל זה, אבל הוא יודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה. הוא יודע שהתפקיד שלו זה להמשיך, להמשיך לחיות, להמשיך לעשות את רצון השם, כי זה הכל לטובה. ומה איתנו? הוא קיבל את המסר, אבל מה איתנו? מה עם עם ישראל? האם אנחנו קיבלנו את המסר? או שזהו קוריוז, משהו שונה, שתופס אותנו לזמן קצר, ואחר כך אנחנו שוכחים מזה חס ושלום. אוי לנו אם נשכח את זה, אוי לנו. אם אנחנו נשכח את זה חס ושלום, יהיו עוד קורבנות ועוד קורבנות ועוד קורבנות, עד שנפתח את העיניים שלנו. אז עם ישראל, נחזור על כל מה שאמרנו עד עכשיו. אנחנו חייבים לזרוק לפח, או יותר טוב לשרוף, את עגל הזהב, את הגשמיות המיותרת שאנחנו למדנו לאהוב את זה יותר, כן, יותר מהקדוש ברוך הוא. אנחנו מלבישים את היידישקייט שלנו עם כל מיני חפצים מהעולם הזה, עם הדרך של העולם הזה. ואנחנו שמים על ההגל הזהב הזה כיפה וציצית, ואנחנו יושבים עליו ורוכבים הלוך וחזור בכל העולם, עושים פסח בשוויץ, עושים סוכות בארץ, עושים חנוכה בהרי הקצקיל. אנחנו חייבים לנסוע ולטוס ולמלות את החיים שלנו עם שטויות. לא כולם, ברוך השם, אבל הרבה מאוד. וזה מוריד אותנו, מוריד אותנו עד לרמה של היוונים, אפילו מתחת לרמה של היוונים. למה? כי אנחנו יהודים. היוונים נופלים עד הרצפה, אבל אנחנו היהודים, שיש לנו את האפשרות לעלות כל כך גבוה, אנחנו יורדים מתחת לאדמה. אנחנו נופלים יותר חזק, כי אנחנו עולים יותר גבוה. עם ישראל, תחזרו, שתדעו שאנחנו עומדים לפני מלחמה קשה ביותר, מלחמה אמיתית עם פצצות וכו'. תדעו שכל העולם, בכל העולם יהיה חורבן, יהיה חורבן. בכל העולם רוב האנשים ימותו, ובארץ ישראל יהיה הרבה יותר קל, הרבה יותר טוב. אבל אנחנו צריכים זכות להיות פה, צריכים זכויות. מי שבא עכשיו לארץ, זוהי זכות גדולה עבורו. אם הוא עוד מאמין בקדוש ברוך הוא, אם הוא קרוב לקדוש ברוך הוא ינצל. עם ישראל, תתכוננו. לא באגירת אוכל ומים, זה אפשרי לקצת זמן, אבל בעיקר לשבת, לעשות תשובה ממש, שיהיו לנו זכויות, שהשם יהיה שמח איתנו, שלא נצטרך לסבול. השם אוהב אותנו, הוא האבא שלנו, הוא בורא העולם, הוא ברא אותנו, הוא רוצה שנהיה עם שלו, ולא למרוד בו חס ושלום, ולא לריב אחד עם השני חס ושלום. אבל שתבינו, כשאני אומר לא לריב אחד עם השני, זה רק ארלך הידן, היהודים כשרים, שלא יריבו אחד עם השני. מישהו לא ארלך ורוצה לריב עם מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, אז זה שמאמין צריך לריב איתו, או לשכנע אותו שזה לא בדרך הנכונה. זוהי לא דמוקרטיה, אין כזה דבר דמוקרטיה. וגם בארץ זה גם כן בכלל לא דמוקרטיה. גם פה זה מי שיש לו שליטה, שולט. מי שיש לו כסף, שולט. ואמריקה, בדיוק ככה. ואירופה, בדיוק ככה. וכל מקום שמתיימר להיות דמוקרטיה, זה ככה. הקרימינלים, הפושעים, הם השולטים. אבל אנחנו צריכים, כל יהודי צריך לעלות מעלה-מעלה ולחזור בתשובה. וגם אנחנו החרדים, אנחנו חייבים להפסיק. אנחנו חייבים להפסיק את השטויות ועם כל החיקוי של העולם הרחב ולחזור לקדוש ברוך הוא. אני רוצה להגיד לכם משהו. עד פסח אני בטוח שיהיו זמנים קשים ביותר. אבל אם אתם, כשאתם מתיישבים ליד שולחן הסדר, תסגרו את העיניים ותפעילו את הדמיון. זה לא צריך להיות כל כך קשה. כי פעם הייתם במצרים, כל יהודי אמיתי היה במצרים וגם יצא ממצרים. אז זה לא צריך להיות קשה לדמיין את זה. תסגרו את העיניים, תחשבו שאתם בדיוק עכשיו גמרתם לאכול את הקורבן. ואתם עוד שבעים ומלאים מן הקורבן. אין חשק לקום, אבל צריכים להזדרז, כי פרעה רוצה שנצא ממצרים, וגם המצרים כבר רוצים להתפטר מאיתנו. אז צריכים כבר מהר לקחת את הבצק, ואין זמן לאפות את זה. אז אנחנו לוקחים את הבצק, אוספים את הילדים, אוספים את הכל ויוצאים. יוצאים ממצרים. יוצאים מעבדות לחירות. תחשבו, אנחנו, גם בימינו, אנו, עבדים, ממש עבדים, אבל למה? לדמיון שלנו, למחשבות הלא טובות שלנו, למעשים הלא טובים שלנו, לגשמיות. אנחנו עבדים, ועכשיו אנחנו יוצאים מזה. סוגרים את העיניים ומרגישים שיוצאים ממצרים. ולאט לאט יורדת עלינו הרגשה של רגיעה, הרגשה טובה, השתחררנו. אנחנו בני חורין, יש לנו רק אנחנו והקדוש ברוך הוא. שום דבר אחר. גם אוכל. בשביל המזון מספיקים לנו כמה ביסים של המצות. וזה מספיק, זה מספק. זה ממלא אותנו. אין לנו תלות בשום דבר. לא בדירה ובכלל. לא בעבודה ולא בכלום. לא ברופא ולא בעורך דין ולא בשום דבר. רק הולכים במדבר. אנחנו והקדוש ברוך הוא. איזו הרגשה טובה, איזו הרגשה, איזו הרגשת חופש, להיות באמת בני חורין, אנחנו והקדוש ברוך הוא. מתחת לרגלינו עננים, מעל לראשינו עננים, ואנחנו מסתכלים קדימה, רואים עננים, וגם מאחורינו עננים. אנחנו רק הולכים, הולכים ולא מרגישים את ההליכה, וזה אנחנו והקדוש ברוך הוא, ולא שום דבר אחר. היהודים, האחים והאחיות שלי, אנחנו, עם ישראל, אנחנו הילדים של הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב אותנו, והוא רוצה אותנו. תתקרבו אליו שוב. תורידו את כל הדברים ששולטים על החיים שלכם, הדברים הזרים. תחזרו אליו. הם עושים מחיצה בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, וזה לא טוב. ואם נעשה את זה, אפשר יהיה להגיד, מתחת לחורבן מצאנו חיים. שאלות ותשובות. נחפשה דרכינו. שאלה. יש מדרש שאומר שאם הקדוש ברוך הוא לא מוצא צדיקים לקחת אותם, אז הוא לוקח את הילדים. אז עכשיו הקדוש ברוך הוא לקח 7 קורבנות צעירים, ילדים. תשובה, זה בדיוק מה שקורה. השם לקח הרבה מאוד צדיקים. אנחנו רואים איך שהשם מסלק מאיתנו את הצדיקים. ומה נשאר? הילדים. שהשם ישמור. שאלה, מה מרמזת לנו השריפה, האש? תשובה, חורבן. חורבן בית המקדש. שאלה, גם מחלוקת נמשלת לאש, אז אולי זה בא להגיד לנו משהו על כל המחלוקת הבוערת של הבחירות שהיו כאן. תשובה, הבחירות הם כולם היו רקובות. זה לא משנה באיזה צד הבן אדם. הבחירות, היינו צריכים להתרחק מהן לגמרי, כי זה לא אנחנו. זה הכל גוישקייט, לא יידישקייט. הם ייפלו, כל הציונים ייפלו, לא משנה חרדים או לא חרדים. זה הכל לא לשם שמיים, רק כאילו לשם שמיים. אבל זה הכל לא שייך אלינו. אנחנו לא מאמינים בדמוקרטיה, לא מאמינים בזה, זה נגד התורה. מה זאת אומרת דמוקרטיה? זה שטויות. איך אפשר בכלל להיות מעורב במקום שאנשים, כביכול יהודים, תומכים בדברים שזה ממש נגד התורה? אם היו גויים זה היה אחרת, כי הגויים יש להם את הדת שלהם, ולנו יש את הדת שלנו, וזה רק בשביל לשרוד בגלות. אבל יהודים שיש להם, שהם נותנים לעצמם להתעסק עם תינופת, ולהגיד שכך הם צריכים לחיות? סליחה, היינו צריכים לסגור את עצמנו בגטאות משלנו, שאנחנו נקים את הגטאות האלה, את הדירות של זה, ופשוט לחיות את החיים שלנו. שאלה, כל אחד יש לו חלק באבילות של 7 הקורבנות. כל יהודי צריך להרגיש אשמה. תשובה, בוודאי. לפני 3 שנים אלו ביתמר גם כן, ולפני בערך 5 שנים המשפחה שפגעה בהם הרכבת גם כן, 7 קורבנות היו, וכולי וכולי. שאלה, האסון התרחש ביום השבת, בשנת השמיטה שהיא השנה השביעית, ובחודש ניסן, שהוא החודש השביעי מתשרי, 7 קורבנות. המספר 7 מרמז המלכות משיח בן דוד, כידוע. כמו כן, המילה 7 בארמית זה שב, שפירושו בלשון הקודש, לשוב בתשובה. זה גם התרחש בדיוק בעת שקראנו כאן על קורבן הפסח בפרשת החודש, וביום שריפתם של נדב ואביהו ראש חודש ניסן. כל זה צעקה גדולה מן השמיים שנחזור בתשובה. השאלה היא, למה זה קרה דווקא בפלטבוש? האם יש לזה איזה הסבר? תשובה, נכון, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים האלה, כי אני לא רוצה שמישהו יחשוב שיש בעיה בפלטבוש יותר מאשר כל מקום אחר. יש בעיות בפלטבוש, אבל יש גם בעיות בארנוף, ויש בעיות בכל מיני מקומות. ובגאולה יש גם, ובמאה שערים יש גם, בכל מקום יש. יש התרחקות כללית מהיסודות, מהשורש, מהשורשים שלנו, שהשם ישמור. לא כולם, ברוך השם. יש כאלה שמשתדלים מאוד מאוד לחזור למה שהיה. שאלה, זה גם מלמד אותנו שמשהו עקום בחינוך של הילדים. תשובה, הכל עקום, והם הרשעים בכלל רוצים להכניס עולם עקום. הם רוצים ללכת נגד הטבע. הטבע שהשם בנה בתוך כל חיה ובתוך כל בן אדם ובתוך כל עץ או פרח, לא משנה מה. יש טבע, והם משתדלים להשתלט על הטבע ולעשות את זה יותר טוב, ובינתיים הם פשוט הורסים את הכל. שאלה, המסר נוגע גם לילדי ארץ ישראל כמו גם לילדי ארצות הברית. תשובה, אמריקה זה היה המקור של כל הגשמיות המיותרת, שאפילו החרדים ירדו לזה. פשוט יוצאים לקנות. קנייה וקנייה וקנייה וקנייה. אפילו שאין להם איזה דבר מה לקנות, חייבים משהו לקנות. אי אפשר לעבור את היום בלי לקנות משהו, משהו. לא משנה מה, איזה שמונץ, איזה פותחן חדש, לא משנה מה. חייבים לקנות. יש קצת כסף, אז חייבים לקנות. הקנייה נותנת להם הרגשה טובה, הרגשה של כוח, הרגשה שעשו משהו, וזה עצוב מאוד. שאלה, כל זה נובע מהעיוות של הבן אדם שסוגר את הנשמה שלו. המסילת ישרים מביא מהמדרש את המשל של בת המלך שהכפרי לא יכול לספק אותה. אז מכיוון שהנשמה חסרה ואין לה סיפוק משום דבר, כל הזמן רעבים למשהו, אז הולכים לקנות במקום לעשות דברים משמעותיים. תשובה, נכון. וזה גם כל העניין של עגל הזהב. זה במקום, אבל זה גם לא במקום, זה משהו אחר לגמרי. אין בכלל השוואה. זה פשוט לא מגיע כלל למשהו רוחני, אבל זה בא במקום הדבר הרוחני. אז לכן, אלה שלא רוצים להשתחרר מזה, לא יבינו אף פעם את התענוג של חיים שהם כמעט לגמרי רוחניים. פשוט לא יוכלו לסבול את זה. זה משעמם, זה ישעמם אותם. הם פשוט לא ידעו מה לעשות עם זה. זה לא יהיה מעניין אותם, ויהיה להם חסר את כל הגשמיות. ולכן לא יוכלו לסבול את העולם הבא של משיח. ואפילו שהם מבינים את השקר שבכל זה, ואפילו אם הם רואים בעיניים שזה מביא אותם למוות, להיעלם מהמציאות, זה מביא אותם אל החידלון, לא משנה להם. הם רוצים את זה יותר מהרוחניות, כי הם לא יודעים מה זה, והם לא רוצים לדעת, וזה לא מספק אותם. ולכן הם חייבים להיות ערב רב. כי יהודי שאמר נעשה ונשמע בהר סיני, שראה מה שראו ושמע מה ששמעו, זה לא יכול להיות שהוא לא יעדיף חיים רוחניים. ואפילו אם מלכתחילה הוא לא כל כך מבין, אבל יש לו את היכולת להבין, ובסופו של דבר הוא יבין והוא יעזוב את כל הגשמיות. שאלה, שמעתי שעקב האסון יש מקומות שהחליטו שקיבלו על עצמם לבדוק את כל הפלטות של שבת, שלא יהיו עוד פעם דברים כאלה. תשובה, אם כולם מתחילים לבדוק את הפלטות ולהכניס לכל בית אזעקה נגד השן, אז אתם מבינים איפה הם עומדים. שאלה, הבעיה שבכל פעם בוכים, מורידים דמעות, אבל אחר כך זה חולף ולא נשאר כלום. נשאר אותו המצב. אז מה הרווח? תשובה, לא. אבל תשים לב, לאט לאט יותר ויותר אנשים משתדלים. משתדלים לצאת מזה. משתדלים לחזור למה שהיה. תסתכל, תסתכל. וישנו. אמנם הם מעטים מאוד, אבל זה גדל. שאלה. היום... אור וב ניסן, היום זה היורצייט של השומר אמונים. נכנסים כעת לשנת ה-70 להסתלקותו. תשובה, השומר אמונים, זה מה שהוא היה בדיוק, שומר אמונים. הלוואי שהיו לנו עכשיו כמה כמוהו פה, הוא היה יכול להוביל אותנו בהרבה יותר בקלות לקבל את משיח צדקנו, להיות מוכנים לקבל משיח צדקנו. אוי לנו, אוי לנו, אוי לנו. שאלה, בקשר לאסון בניו יורק, דיברתם שזה, המסר אומר שצריכים לחזור בתשובה. פעם גם אמרתם שהשכינה מסתלקת מכל ארצות העולם, מתרכזת בארץ ישראל, ולכן השמירה גם מסתלקת, ואין שמירה חזקה, רק בארץ ישראל. תשובה, זה ברור, זה ברור, זה ברור. אנטישמיות באמריקה זה הרבה יותר גרוע ממה שהיה פעם. תראו מה שהיה באנגליה. קבוצה של 20 שיקורים, כולל בנים ובנות, נכנסו בכוח לבית כנסת, והתחילו להתגושש עם האנשים שמה, ולהרוס דברים ולשבור וכולי, עד שמישהו תוצא למשטרה. אז מה זה? מה? האם פעם היו יכולים לעשות כזה דבר? זה ממש מזכיר את הצעירים בגרמניה, לפני מלחמת העולם השנייה. שאלה, כאשר הממשלה של אובמה, ימח שמו וזכרו, נותנת דוגמה כזו, זה אור ירוק לכולם לדבר ככה, להתנהג ככה, אז כל העולם לומד ממנה. תשובה, באמריקה תמיד הייתה אנטישמיות, תמיד הייתה. אבל רוב הגויים שמה, הנוצרים, הם באים מאירופה, והשורש שלהם זה אירופה, אז הם נולדים עם זה, עם השנאה ליהודים. אבל עכשיו, אם לא היה הדבר הזה, שאובמה פתח את כל הגבולות לכל המקסיקנים ולכל הערבים ולכל הפליטים, לכל מי שרק רוצה להגיע לאמריקה בתור פליט. אז לכן הם דואגים עכשיו הלבנים. ומאחר שהיהודים קצת יותר דומים להם מאשר הקושים והמקסיקנים וכולי, אז אולי לא מרגישים את האנטישמיות עד כדי כך. אבל אמריקה השתנתה מאוד. וכל המטרה של להכניס את אובמה לבית הלבן, זה פשוט היה התקפה של זרים להשתלט על ארצות הברית. והם השתלטו. סוף. עכשיו הוא ראש הצבא. כל הצבא האמריקאי שפעם היה הצבא הכי הכי חזק בעולם, והם פשוט השתלטו על אמריקה מבלי להילחם. פשוט הורסים את ארצות הברית. וזה הגיע עד כדי כך, שכבר יש דיבורים בין המושלים במדינות מסוימות של ארצות הברית, שרוצים לצאת מארצות הברית. הם לא רוצים להיות חלק של ארצות הברית. מי פעם היה יכול לחלום על דבר שכזה? שאלה, האם ישנה משמעות לתוצאות הבחירות כאן, שהימין עלה חזק? תשובה, בוודאי שישנה סיבה לזה. אבל אני אישית מאמין שבכנסת יש גם כן קבוצה ששייכים לרשעים ויש להם אג'נדה, תוכנית, בוודאי שיש אג'נדה. עומד להיות משהו, זה בטוח, ונגלה משהו ממש ממש מעניין, ואני חושב שהם לא כל כך חכמים, אז ברגע שהם יעשו את זה אנחנו נראה. אני אמרתי לכם שבטוח אני שיהיו חיילים זרים פה, וזה לא ייקח הרבה זמן, והם יבואו, כך אני מאמין, לא יכול להיות בטוח ב-100%, אבל אני מאמין שהם יבואו עם ברכתה של המדינה. שאלה, הם אלה שיגישו להם את המפתחות? תשובה, בוודאי. ואם היהודים ירגישו איום, אז הם עוד יקבלו אותם בפרחים וסוכריות. ככה הם משתלטים על ארצות. במקום לעשות מלחמה עם הערבים, מכינים את הדאש, את אל-קאידה וכולי, כדי לעשות בלגן נגד כל מיני דיקטטורים, והם ששלחו את אובמה להשתלט על אמריקה. הוא פשוט מכניס את האנשים שלו בכל מיני מקומות שבדיוק הוא צריך אותם. וגם בקונגרס, עם כל הצעקות שלהם, הרפובליקנים הולכים יחד איתו בהרבה הצבעות. למה? כי הם מפחדים. אבל הם לא עושים את זה כל הזמן, כי אז כל אחד יגיד, אוי ובוי, תראה מה זה, זה הוא עם אובמה, איך זה יכול להיות? אז הם עושים את זה פעם ככה ופעם ככה. וכל הריב עם נתניהו, לי זה לא נראה בכלל אמיתי. שאלה, ממתי היה בדיפלומטיה שבין ישראל וארצות הברית כאלה שטויות? תשובה, כל שטויות, ממש, ממש. וכל השטויות האלו על אשת נתניהו, אז הביס לי שקר, אז מה? שאלה, אצל החרדים הבחירות נגמרו, אבל לא המריבות. תשובה, זה הכל שליטה. שליטה וכסף. שאלה, הערב רב שולט לנו פה בכל מקום. תשובה, ממש. פה שולט הערב רב, גויים, ובכל העולם שולטים הרשעים של הגויים. וזה מספיק, כי אלה הרשעים מאמינים בשטן, לא עלינו, שלא נדע. שאלה, הקושי באמריקה חושף את אורו. הוא איים שהוא יאסוף את כל מדינות המערב נגד ישראל אם לא יענו לתוכניותיו. תשובה, שיעשה את זה מהר, שמשיח יגיע. הוא גם כן חלק של זה. אני לא יודע אם כל הריב הזה עם נתניהו, אם זה לא הכל, הצלגה גדולה. שאלה, הרי כתוב שבשנה שמלך המשיח מתגלה, תהיה מלחמה עצומה שמערבים בה פרס, מלכות ערב וכל העולם. תשובה, נו נו, בוקר טוב. סליחה, איראן כבר בתימן, האם זה לא מספיק? שאלה, שמעתי שתושבים מדווחים על חפירות והצבא מתעלם. תשובה, אני רוצה לומר לך, אני לא יודע כמה זמן אצטרך לדבר ולהסביר לכם שהצבא לא הבחורים שמשרתים בצבא, אבל אלה שמעליו, המנהיגים שלנו, הם לא בדיוק פועלים כמו שאנחנו חושבים, והם יודעים בדיוק מה שיש ומה שאין, וזה הכל הצגות. אז אל תשאל על זה, כי אני לא יודע מה לענות, כי אני לא יודע מה התוכניות העקומות שלהם, פשוט לא יודע. דבר אחד ברור לי, הם לא עובדים בעד עם ישראל, זה בטוח. והיום אני שמעתי ברדיו איך שראש הממשלה מדבר. זה מעניין מאוד, שמאז שהוא ניצח, הוא אומר ברוך השם. קודם לכן, שהוא היה עם לפיד, הוא פשוט בלה את זה. הוא לא היה אומר את זה בשום פנים ואופן. עכשיו, בכל הזדמנות הוא אומר את זה. אם לא הייתי יודע יותר טוב, אז הייתי בטוח שהוא חזר בתשובה, אבל קשה לי להאמין כזה דבר. אני לא יודע מה הן התוכניות. אני רק יודע שיש משהו זר ששולט בארץ. יש קבוצה זרה ששולטת פה בארץ, וזו בעיה, וזה לא הבעיה, זה בגלל הרצון שלנו להיות עם כמו כל עם. אז מההתחלה, הציונים היו כאלה. הם היו זרים, הם לא היו כמו יהודים. הם רצו להיות קרובים לתרבות העמים. הם רצו להיות גויים ולא להיות יהודים. אז אני אומר שיש קבוצה זרה ששולטת, אולי לא שולטים לגמרי, אבל שולטים. אבל עם ישראל, יש לו את הכוח לקום יום אחד ולהגיד, עד כאן. כי גם בעבר, הרבה יהודים שהם כאילו הלכו עם הרומאים או עם היוונים, אבל בסופו של דבר הם אמרו, עד כאן ולא יותר, לא אכעיס יותר את הקדוש ברוך הוא. הגאולה בקרוב. שאלה, קצת משהו על ביאור החמץ הרוחני שלפני פסח. תשובה, מה אני אגיד לך? אנחנו ממש חיים במצרים, אפילו שאנחנו גרים בארץ ישראל, אבל בכל העולם המצרים שולט. לא מדינת מצרים של היום, אלא המצרים של פעם. וזה השולט פה. כל העבודה זרה, אפילו שזה נקרא יידישקייט. לפעמים חס ושלום, או שקוראים לזה משהו אחר, אבל בכל אופן זה פשוט עבודה זרה. מתפללים לכל מיני גצ'קס, אלילים, ואנחנו אומרים שבאמת אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא אמיתי. אז לכן צריכים להתפטר מזה, וזה ניתוח קשה ביותר, אבל יצטרכו לעשות את זה. אז נקבל עוד כמה סתירות עד שנבין. שאלה, ישנה התארגנות של אנשים שמתכנסים בפסח בכותל המערבי לבקש מהשם שיגאל אותנו ברחמים. תשובה: כל קבוצה שמתפללת אל השם ומבקשת גאולה שלמה ומבקשת מהקדוש ברוך הוא, ובפרט פה בארץ ישראל, בוודאי גם בכל העולם, אבל פה בארץ ישראל זה הכי חזק, אז השם יענה להם. שהשם יעזור לנו. זה יהיה בעתיד הקרוב. כל קוף יכול לראות את זה. לא צריכים להיות בן אדם. זה ברור לכל קוף שאפשר לראות את זה, שעוד מעט אנחנו הולכים בדיוק לפי המתואר בנבואות. הכל מסתדר במדויק לקראת הגאולה השלמה. הגויים, אלו שלא מאמינים בכלום, הם מדברים על הארמגדון, שזה סוף העולם. ואלה שמאמינים, כל אחד מאמין במשיח שלו, הם מתכוונים לקבל משיח, הגויים. שאלה: האם ישנו סיכוי שעוד השנה נזכה להקריב את קורבן הפסח? תשובה: האם יש סיכוי? בוודאי, תמיד יש סיכוי, אתם יודעים את זה. אבל באמת, רק תגידו לי, האם יש כאן מישהו שיכול להגיד שהוא ממש לא רואה סימן שמשיח כמעט פה? שאלה: אבל רוצים את זה עכשיו? תשובה: אז תגידו את זה לקדוש ברוך הוא. כל אחד צריך להגיד, לא לשכוח, זה לא דמוקרטיה, צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא. שאלה: בראשונים מובא שפירוש הפסוק אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים זו מצווה תמידית לחכות לגאולת עולם כמו שיצאנו ממצרים. תשובה: נכון, נכון, נכון. יהודי אמיתי, כל אלה שבאמת מחכים למשיח, רואים עליהם שהם יהודים אמיתיים. רואים עליהם שהם לא כמו כולם. וזו הסיבה שזה אחת מהמצוות הכי חשובות, לחכות ממש למשיח. בנושא התרסקות המטוס בערי האלפים. שאלה: השבוע התרסק עוד מטוס בצרפת. תשובה: זה היה משונה. גם המטוס המלזי שנעלם לו ואין שום זכר מזה, שלא נדע, וגם מטוס נוסף שנפל שם באזור שגם כן לא מבינים מה קרה, וגם המטוס שהאוקראינים הורידו, או אולי הרוסים, אף אחד לא יודע מי, והמטוס הפולני שפתאום התרסק בדרך לרוסיה עם כל המי ומי של הממשלה הפולנית, ויש עוד. אבל מעל ל-1,000 אנשים נהרגו השנה מתאונות מטוסים. זה פשוט מספר עצום. אני לא יודע אם פעם היה כזה דבר. ובעולם מתחילים לחשוב על זה, על כל הדברים המשונים האלה. שאלה: האם יש קשר בין האסון של השרפה בפלטבוש לבין המטוס שהתרסק? תשובה: תראה, זה הכל יש קשר, כי זה בעולם שבו אנחנו חיים. ואם זה מתוכנן על ידי הרשעים, אז כמובן ששבעת הקורבנות זה לא היה מתוכנן, זה בוודאי. אבל הסיפור עם המטוס זה לא ברור. אבל לא משנה, בוא נגיד שכן. לא משנה, גם את זה השם עושה. אפילו שהרשעים סבורים שהם אלו שעושים את זה. אבל השם הוא שעושה את זה, וזה הכל בשביל להאיר את כולם. שאלה: היו על המטוס אנשים גרמנים, בספרדים, היו גם מאוד עמים. האם השם רוצה להאיר גם את הגויים? תשובה: כן, אבל זה לא כל העניין. זה הרבה יותר עונש בשבילם. האם זה העיר אותם? כן, זה העיר את הנאצים החדשים. שאלה: המעניין שכל הסיפורים עם המטוסים התחילו במחוזות נידחים יותר, כמו המזרח הרחוק ואוקראינה, ועכשיו זה נכנס לתוך העומק של העולם המערבי. תשובה: יש לי הרגשה שיהיו לנו דברים מעניינים מכל זה. נחכה ונראה. אבל מה שאני אגיד לכם, איזה שטויות שיגידו, שתדעו שזה שטויות. הם שולטים על ההוליווד, וזה כנראה אחד מהפחות כישרוניים שכתב את התסריט הזה. שאלה: אמרתם שעד פסח יהיו דברים גדולים. תשובה: אני אמרתי שעד פסח יהיה עולם הרבה יותר קשה מאשר כעת, וכל יום אנחנו רואים עוד משהו ועוד משהו. ואני מזהיר אנשים מטיסות. זה יהיה מסוכן מאוד לטוס. ולא רק שזה יהיה מסוכן, אנחנו אפילו לא נדע למה. כי מה פתאום? למה קורה בכל פעם משהו אחר? אי אפשר להגיד שזה בגלל זה, או בגלל זה, או בגלל זה. אבל זה פשוט, פה יש להם איזו תוכנית. ובשנייה אחת הם יכולים לגרום לזה שאף מטוס לא ימריא, וכל אחד יהיה תקוע איפה שהוא נמצא. שאלה, האם ממשלות גרמניה וצרפת משתפות פעולה עם הרשעים האלה? תשובה, שתדעו, גרמניה לא השתנתה כיוון זה, ושתדעו שמצב הבנקים של גרמניה, המצב הכלכלי של גרמניה, הוא בין הטובים ביותר בכל אירופה, היא חזקה, והאישה שבראשות הממשלה, אני לא מחבב אותה, היא מרגיזה אותי, והנאונאצים עלו שם שוב, ואף אחד לא עושה שם כלום. שאלה, האם היהודים שם לא תופסים את זה? תשובה, בינתיים היהודים שגרים שם יש להם מצב כלכלי טוב ואין להם חשק לזוז. שאלה, ובצרפת? תשובה, הצרפתים גם הם ממש לא היו בסדר עם היהודים במלחמת העולם השנייה, אבל אף פעם הם לא היו מי יודע מה בסדר עם היהודים. אבל היהודים החרדים שגרים שם הם לרוב מרוקאים. הם לא מרגישים כל כך קשר לצרפת. כלכלית אמנם כן, אבל יותר מזה לא. והרבה באמת עזבו את צרפת ובאו לגור פה. אבל יש שם אשכנזים שהם עזבו את הדת והפכו להיות צרפתים כביכול. שאלה, הרבה מההשכלה התפתחה בצרפת? תשובה, כן. ההשכלה הגיעה מצרפת ליהודי מרוקו וליהודי טוניסיה ולעוד כמה מקומות, אבל לא בתוך המדינות, רק באותם המקומות שהם היו קשורים לאירופה, כמו בטורקיה למשל. אבל אלה שגרו בכפרים וכולי יותר פנימה, הם לא היו כל כך מושפעים מזה, אמנם כשבאו לארץ התקלקלו לגמרי. שאלה, הצדיקים אמרו שבעצם התרבות הצרפתית יש קליפה קשה, טומאה גדולה. תשובה, נכון, תמיד הם היו ידועים כדגנרטים. בנימין מסיים, אני באמת רוצה לומר לכם באמת שבשבועות הבאים יהיו כאלה הפתעות וכאלה מצבים משונים וקשים בעולם, שאפילו שאנחנו מבינים פחות או יותר מה שקורה, אבל בכל זאת זה יבלבל את כולם. כעת נביא חלק מן התקשור מאת מנחם, יום ה' בניסן תשע"ה, תחת הכותרת אני רוצה שכולם יתפללו. אומר מנחם, יהיו דברים מאוד מפחידים בזמן שבין עכשיו ופסח, ובפסח לא ברור לי בדיוק מתי, אבל יהיה משהו בפסח מאוד מפחיד, אבל לא לפחד, לא לפחד. אין לך מה לדאוג, לא בשביל עצמך, ולא בשביל המשפחה. עם ישראל, היהודים האמיתיים, יצאו מזה בלי פגע. אני רוצה לומר שאני חלמתי על אבא שלי. אבא שלי היה צדיק, היה תלמיד חכם. השם לקח אותו בחזרה. אני כל כך מתגעגע אליו, אפילו שלא ראיתי אותו הרבה, אבל אני מתגעגע אליו. אני הבן הגדול שלו. אני מתגעגע אליו, אבל הוא אמר לי עוד מעט, עוד מעט, שאני לא אדאג, שאני אגיד לאמא עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, לא לדאוג, לא לדאוג. באמת בפסח, בפסח משהו יקרה. בפסח זה לא יהיה הגאולה עדיין, אבל משהו יקרה שכל העולם ישתנה. כל העולם ישתנה. אתם תראו, אתם תראו. האם אתה רוצה לשאול אותי שאלה? תשובה, אני רוצה שאתה תדבר. אתה מדבר טוב. אומר מנחם, כן, כן, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה להתפלל. אני רוצה שכולם יתפללו. אני רוצה שכל עם ישראל יתפללו, ואז מיד משיח יבוא, מיד, מיד. אני רוצה שכבר כבר נקבל משיח. אני מחכה לראות את הסוף של הרשעים, לראות את הסוף שלהם, סוף סוף הסוף שלהם, ושכל עם ישראל ילך בדרך הטובה, בדרך הנכונה עם הקדוש ברוך הוא. אני מחכה כל כך למשיח, כל כך מחכה. הייתי פעם תלמיד חכם גדול בתורה, עכשיו אין את התורה, כי את התורה אני לא יכול ללמוד, אבל זה נשאר בפנים, נשאר בזיכרון שלי. אני רק יכול להגיד שברוך השם היה לי גלגול אחד, שהייתי תלמיד חכם ענק, וזה מחזיק אותי עכשיו, זה מחזק אותי. שאלה, אז למה באת ככה? תשובה, כי אני צריך לעשות תיקון, ואני יכול ברוך השם גם לעודד יהודים אחרים שגם הם יעשו תיקון. לפחות השם עזר לי, שאפילו שחזרתי בצורה זו, שאני לא יכול ללמוד שום דבר, ולפחות אני יכול לחזק יהודים שידעו את האמת, שיחזרו בתשובה. שאלה, מה יש לך להגיד על הבחירות? תשובה, זה הכל הולך נגד עם ישראל. זה הכל היה שקר, זה הכל היה מהצד הלא טוב. אפילו פירור אחד מזה לא היה טוב. זה לא אומר שלא היו יהודים שבתמימות חשבו שצריך להצביע. אבל בכל אופן, זה לא היה טוב. זהו, זה מה שרציתי להגיד. שאלה, האם אותם שהשתתפו והצביעו, גם הם מרגישים את ההרגשה הזו? תשובה, יש כאלה שכבר לפני שהצביעו ידעו, אבל הם אמרו שצריך להצביע, כי הרבי שלהם או הרב שלהם אמר לעשות את זה. לרב פלוני, לא לדאוג, רק להתפלל. השם יודע מה שהוא עושה. הוא הכל יכול, לא לדאוג, רק להיות איתו. רק לעזור לאנשים לחזור בתשובה, ולא לדאוג גם על המשפחה. לא לדאוג, רק להתפלל. להשתדל לחנך, אבל העיקר להתפלל ולהיות דוגמה. עד כאן התקשור מיום ה' בניסן תשע"ה מאת בנימין ומנחם.